טוב, ערב טוב לכולן. ביקשו שנדבר על איזשהו נושא אקטואלי. אז מה יכול להיות יותר אקטואלי מזוגיות? נראה לי זה הנושא המתבקש היום. הדבר המעניין הוא שזה לא מתבקש על ידי כולם. בסדר? לא כולם מבקשים ללמוד זוגיות. וזה מעניין לחשוב על הנקודה הזאת, למה לא כולם מבקשים ללמוד. לעניות דעתי, גם בעולם התורה זה ככה, שלא כולם מבקשים ללמוד על זוגיות. השיעור של היום הוא ייגע בחשיבות של הלימוד זוגיות, לנסות להבין מה אנחנו עושים באיזשהו ערך הרבה הרבה יותר גדול מאשר המשפחה הפרטית. ואני מקווה שהוא יפתח פתח לרצות לשמוע יותר, לאו דווקא ממני, זה לא משנה ממי, אבל לרצות ולהוציא תואר, להוציא תואר בזוגיות. יש לנו כלל, והכלל אומר שככל שהדבר הוא יותר גדול ויותר יקר ערך, ככל שהדבר הוא יותר קדוש, יש לו יותר מפריעים, יש לו יותר דברים שרוצים לגרום לו שהוא לא יבוא לעולם, שהוא לא יקרה. אני אסביר את זה בעולם הרוחני, למשל, ניתן לכם כמה דוגמאות. אם אנחנו עכשיו לפני שבת קודש, אז בכל השבוע מד הלחץ הוא בערך כזה ככה, נע קצת יותר, קצת פחות במהלך השבוע. שישי בבוקר הכל רגוע, מה קורה סמוך לשבת? מתחיל, צריך לעבוד על זה, שלא יהיה לחץ, צריך לעבוד על זה שלא חלילה יהיה לא יודע מה. אבל בפועל יש איזשהו משהו שהם מריחים באוויר שהוא קצת שונה מהרגיל, הלחץ של ערב שבת, כי דבר גדול הולך לקרות, שבת הולכת להיכנס. ניתן דוגמה נוספת, למשל הדלקת נרות חנוכה. כולם מחכים לזה, רוצים להדליק בזמן. לא יודע, נראה לי זה טרי, אז אפשר להזכיר לכם שתמיד יש איזה חלק כזה של השמן פתאום נשפח, פתאום הילד עבר ושפח, או פתאום לא יודע מה, נהיה קצת רעש שנייה לפני, או במהלך ההדלקה. הילדים עכשיו נזכרו שהם מחליטים לבכות או דברים כאלה. דבר גדול יש לו בעצם איזשהו הליך של בחינה, אני קורא לה בחינה אלוקית, לבחון אותנו, לדעת האם אנחנו ראויים לדבר הגדול הזה. אז הדבר הגדול הזה שאנחנו צריכים בעצם לבחון ולראות אם אנחנו ראויים לו. זה לגבי זה. איזה עוד דברים יש לנו שהם בעצם דברים גדולים שהם שלוקח זמן לקנות אותם? תנו לי עוד דברים בעולם הרוחני. אני חושב שהדבר הכי בולט זה זוגיות. זוגיות זה דבר גדול. זוגיות זה הדבר הכי גדול. זוגיות משפיעה על הגבר, על האישה, על כל לימוד התורה בעם ישראל, על הכל. אין דבר יותר חשוב מהלימוד הזה שנקרא לימוד זוגיות. אין דבר יותר חשוב. אנחנו נוכיח את זה בשיעור הזה. אבל בגלל הדבר הזה יש לו הרבה מפרים. עכשיו, אצל אנשים בדרך כלל יש נטייה יותר לשמוע שיעורי זוגיות. יותר מזה, הם גם שמחות כשהשיעור הוא זוגיות, אז הם שמח אותם. מה קורה אצל הגברים? אני לא מדבר אצל הגברים בכלל בעולם הלא דתי, ששם זה כאילו, מה הבעיה? בואו נסתדר, כאילו, סליחה, אני לא אוכל לתקוף אף אחד, אני בא להציב רגע עובדות. כמה באמת משתוקקים להדרכת חתנים בעולם הלא דתי? כמו שהחופה קצרה, גם עכשיו ההליכה להדרכות שלפני הנישואין, זה לא משהו שעכשיו אני משקיע בו את כל חיי עכשיו. גם אין לי זמן, צריך לארגן חתונה. שזה לא נכון, וזה לא חלילה בא להצביע על האישיות של האדם, אלא רק התרבות, איפה אנחנו נופלים. אבל גם בעולם הדתי זה ככה. ההכנה היא גדולה, אבל במהלך הנישואין כאילו הספיקה לנו ההכנה. ולכן תבואי ותגידי לבעלך שיכול ללמוד את שיכול ללמוד הרבה שנים תורה בבית המדרש, שבוא נלך ביחד לשמוע שיעורי זוגיות. ותהיה בדרך כלל תהיה איזשהו כאילו פחות חשוב. זה לא משנה מה המצב שלכם בבית, טוב יותר, טוב פחות, זה לא משנה. יש איזושהי, כאילו, אני לומד כל היום תורה, מה אני צריך עכשיו ללמוד זוגיות? גם אני משתדל לכבד אותך ואני לא רוצה לפגוע בך אף פעם, אז למה ללמוד זוגיות? זה בדרך כלל נטייה. אחרי שלומדים זוגיות, אז מבינים שבוא נשמע, יש לי עוד הרבה מה ללמוד. זה ים, זה עולם שאין לו סוף. צריך ללמוד על זה כל הזמן. וגם רואים תוצאות בשטח. ככל שהדבר הוא יותר גדול, יש לו יותר מפריעים. למשל, חשבון נפש. כשאדם עושה חשבון נפש הכי קטן בעבודה שלו, איך הוא יתנהל טוב יותר עם המעסיק שלו, או עם הילדים שלו, איך הוא יחנך אותם טיפה יותר טוב, לא ליד הילדים, לא ליד אף אחד, את עם עצמך, תחשבי על זה שנייה אחת, את תגיעי לתובנות. כיוון שזה דבר גדול, אז הרבה פעמים אנחנו לא עוצרים רגע וחושבים. נותנים לשגרת החיים להמשיך. מה כל כך גדול בזוגיות? למה יש לזה כל כך הרבה מפרים? כי זוגיות אמורה להביא משיח. זוגיות בונה מקדש. זוגיות מתקנת את חטא אדם הראשון. אין דבר שנוגע יותר בתיקון חטא אדם הראשון משלום בית. לכן יש לו המון נחשים של עץ הדעת שמפריעים. אור החיים הקדוש כותב, אמרתי, הזכרתי פה בשבת אחת, אור החיים הקדוש כותב שכשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא לא ידע שזה היה עץ הדעת. לא היה לו שמץ של מושג שזה היה עץ הדעת. הרי חווה אכלה מעץ הדעת, ואז היא הביאה לאדם. וכשאדם קיבל לאכול, אז הוא פשוט אכל. וכשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, למה אכלת מעץ הדעת? אז הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי. היא נתנה לי מן העץ ואוכל. זה לא עכשיו איזושהי אשמה או משהו כזה. זה פשוט תיאור עובדות. ריבונו של עולם, אתה נתת לי אישה. ורצית שאני אחיה איתה בשלום. ביקשת שאני אסמוך עליה. אתה הקדוש ברוך הוא מלך העולם, רוצה שאני אשאל אותה אם זה כשר? מה פתאום? אני לא שואל את אשתי אם זה כשר. אם היא הביאה לי לאכול, ברור שזה מותר. לא העליתי בכלל בדעתי שזה עץ הדעת. ברגע שאמרת הקדוש ברוך הוא שאסור לאכול מעץ הדעת, אני החלטתי בדעתי שאני לא נוגע ולא מסתכל עליו אפילו, והוא לא מעניין אותי. וזהו, נגמר. אז האישה מביאה לי לאכול, אז אני אוכל. כולם פה יעלבו אם הם יגישו איזשהו אוכל לבעל שלהם, והבעל שלהם יגיד להם, תגידי, זה כשר? את בטוחה שזה לא בשר חזיר? זה מעליב. צריך שיהיה איזשהו אמון בסיסי בין הבעל לבין האישה. אומר אור החיים הקדוש, אדם הראשון אומר לריבונו של עולם, האישה שנתת עמדי, פשוט אני אמור לסמוך עליה. ולכן, לא ידעתי שזה היה, עץ הדעת. אז לא חטאתי בזה. אומר אור החיים הקדוש, אז הוא אומר לו, בסדר גמור, צודק. לא חטאת בעץ הדעת. אנוס רחמנא פטרי. החטא של אדם הראשון לא היה אכילה מעץ הדעת. אז מה הייתה הבעיה? אומר הארי הקדוש, החטא של אדם הראשון היה בזה שאחרי שהוא אכל, הוא נפרד מאשתו. אדם הראשון, אומר הארי הקדוש, נפרד מאשתו למשך קל שנים, 130 שנה. הוא נולד, חטא, נולד כמר בדמות אדם, כן? חטא, ואז בעצם אומר לאשתו, תראי מה גרמת. תראי מה החטא שלך עשה. אני לא מסוגל. הוא הלך לצד אחר. פירוד בין האיש לבין האישה. זה היה החטא. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מבינים שכשאנחנו ניצור שלום בין האיש לבין האישה, אנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון. כי זה היה החטא. הפירוד בין האיש לאשתו. ממילא עכשיו מובן לנו למה יש לזה המון מפריעים. לא צריך לשמוע שיעורים, לא צריך להתייחס, לא צריך יותר מדי. אני מבין, אני יודע איך לכבד אותך, נגמר סיפור. ברור שלזה יהיה אחר במפרים. כי הנחש במרכאות של עץ הדעת, היצר הרע, רואה שאנחנו הולכים לקראת היעד הנחשף, תיקון חטא אדם הראשון. אז איפה הוא לא יתקוף אותנו אם לא פה? זה הנקודה. זוג שמתחתן, צריך לדעת שהוא פועל לא רק על הבית הפרטי שלו, וגם לא רק על הבית הלאומי. הוא פועל על הבית הישראלי של כל הדורות כולם. הוא מתקן את חטא אדם הראשון. עכשיו זה עולם אחר לגמרי. כי אני מבין עכשיו שכל לימוד תורה שלי בבית המדרש, חשוב ככל שיהיה, לא משתווה לעבודה הזאת. והיא העבודה הכי חשובה שיש. השלום בית. ולכן כתוב בספרים הקדושים, שאיך שאדם יוצא מהבית שלו, ככה יהיה לימוד התורה שלו. אם יצאת עם חיוך ואשתך עם חיוך, ככה יראה לימוד התורה שלך. אם יצאת ככה, לימוד התורה שלך יראה ככה. וגם אם הצלחת בלימוד התורה, אתה תשכח את זה מהר מאוד. כי הבסיס לכל ההצלחה הרוחנית תלויה בשלום בין איש לאשתו. לכן, איך אני יודע את זה? התורה אומרת, הגמרא אומרת, אם זכו שכינה ביניהם, מה זה שכינה? זו ההצלחה הרוחנית הכי גדולה שיש. לכן אם יש שלום בין האיש לבין האישה, אז יש שכינה. ואם יש שכינה, אז יש עכשיו הכל טוב. כל העולם הרוחני וגם כל העולם הגשמי, הכל מהיר בתוך הבית. זכו שכינה ביניהם. לכן צריך להשקיע בזה המון, כי זה הבסיס והשורש להכל. אז אמרנו שחטא עץ הדעת היה בעצם הפרידה. אז 130 שנה אומר הרי הקדוש, האדם נפרד מאשתו. הוא הלך לכיוון אחד, היא הלכה לכיוון אחר, אולי זה בשיעור אחר כדי לנסות להסביר טיפה יותר את מהות החטא כאן, ומה ההשלכות של הדבר הזה בכלל על כל החיים כולם. אבל אין לנו זמן עכשיו, זה טיפה עמוק. כן.
מה זה קורה של אדם הראשון עם אשתו לכאורה בקרוב? היא מביאה לו מהעץ שהיא יודעת שאסור אפילו לגעת בו. כאילו ברור שזה, ברור שזה קיצוני מאחד משנה. אבל כאילו לכאורה, כאילו זה למה שדרה, כאילו המון כאן מהשמה את זה גם לאדם. כאילו האישה גם בחשרה.
הנקודה היא כזאת. והשאלה שלך היא שאלה מצוינת. בעצם היא שואלת מה הביקורת על האדם הראשון, אם האישה בעצם נתנה לו משהו שאסור, וריבונו של עולם אסר את הדבר הזה. התשובה היא, האישה אשר נתת עמדי. בתוך התשובה של האדם נמצאת גם התשובה לשאלה שלך. זה גוף התשובה. כשאתה בא ואומר, אז האישה בסופו של דבר, אתה מסיק את זה, אחרי האישה אשר נתת עמדי בהתחלה, שאתה אומר, זה לא, זה הייתי אנוס. בתוך הדבר הזה, הראית, ברגע שנפרדת, שאולי יש גם איזושהי בעיה בתקנה האלוקית, בגזרה האלוקית. אתה צריך להבין שחיי נישואין הם לא הכל 100% כמו שאתה רוצה. חיי נישואין זה הכל 100% כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. וחלק מה100% שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה שתדעו יחד לפתור אלו שאין בעיות, אלו שאין קשיים. ובעצם מהרגע הראשון שאדם נולד, הוא מתנסה בניסיון חייו, בניסיון הכי חשוב בחיים שלו, איך הוא יתייחס לאשתו. ואדם הראשון לא עמד בניסיון הזה. הוא לא עמד בניסיון. והתיקון יהיה כשהוא יעמוד בניסיון. עכשיו תגידו לי אתם, מי צריך יותר לתקן? חווה שאכלה מעץ הדעת? או האדם שלא התייחס בכבוד לאשתו? בגלל זה יש לגברים יותר מפריעים לשמוע שאומרים בזוגיות. אני אומר את זה כדי לעודד אתכם, לדחוף אותם לשמוע. פשוט לא אכפת לי של מי. לדחוף, לשמוע. אין שיעור אחד שהם לא יצאו עם איזושהי תובנה. לא משנה איזה רב, לא משנה מה נאמר. חייב להיות. זה ים שלם שאין לו סוף של השפעה על הזוגיות בבית. נתקדם. אני יכול גם לדעת מה הדבר הכי חשוב כשאני שם לב למטרות של האויבים. הרבה פעמים אני יודע שאנחנו לקראת גאולה כשהאויבים באים ותוקפים אותנו. כך כתוב בהרבה מקומות. הרב קוק ורב חרלאפ מביאים את זה הרבה. אתה לקראת איזושהי גאולה יותר גדולה ממה שהייתה על פי הגויים. הם מזהים אצלך אלו שאין מדרגות של קדושה. כי אני אתן דוגמה למשל. מתי המלאק מופיע? המלאק תמיד מופיע לפני גאולה. תמיד המלאק מופיע לפני גאולה. אם אני צריך להגיע עכשיו ממצרים לארץ ישראל, הולכת המרגלים, החטא החמור בתורה בסוגריים, ארץ ישראל, סוגר סוגריים, אבל לולכת המרגלים, אז היינו במצב אדיר של הגעה מהירה מאוד לארץ ישראל. והמלאק מזהה את זה, והוא אומר, רגע, הדבר הכי גדול שפה גאולה, עם ישראל שב לארצו עכשיו ממצרים, חוזר לארץ הקודש, היא יועדה לו מששת ימי בראשית. אני חייב לתקוף. מכאן למדנו, המלאק תמיד תוקד לפני מדרגות גדולות. או בניין בית ראשון, המלאק נלחם עם דוד המלך ועם שאול המלך. עד שזה מגיע לשלמה, זה עובר תהליך. כי המלאק מזהה קדושה. בניין בית שני, לפני ששבים לארץ, המן הגגי, מלך הגג, מלך המלאק, רוצה להשמיד, להרוג, לבית כל היהודים, נכון? כולם, מנער והזקן, תף נשים ביום אחד. הוא מזהה קדושה שהולכת לפעול במציאות, אז הוא תוקף. אגב, גם לפני שיבת עם ישראל לארצו, נכון? לפני 78 שנה, המלאק בא ותקף, נכון? גרמניה, כמו שכתוב בגמרא בדף ו עמוד א', במסכת מגילה, אמר רבי יצחק, מהי דכתיב, אל תיתן השם מאוויי רשע זה ממו, אל תפק. מי זה היה שהתפלל שהמאוויים, הרצונות של הרשע לא יצאו לפועל, שמשהו זומם לא יצא לפועל? אז אומרת הגמרא, זה יעקב אבינו. שהיה מתפלל, מי הוא התפלל? אז אומרת הגמרא, אמר יעקב אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע, זה ממו, אל תפק, להוציא את זממו, את מאוויי ליבו. מה הוא מבקש? אומרת הגמרא, עשיו, הבן שלו אליפז, הנכד שלו זה עמלק. ואז אומרת הגמרא, זו גרמניה של אדום, שלמעניין יוצילו מחריבין כל העולם כולו. ובגמרות הישנות יותר, לפני הצנזורה, כתוב זו גרמניה של אדום. כלומר, יעקב אינו רואה ברוח הקודש, ברוח הנבואה שלו, שבעוד 2,000 שנה תהיה איזושהי אומה כזאת, שתבקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, את כל היהודים עם כתבים לכל בית ובית, ולא משנה מה המעמד שלו היהודי, לנסות להרוג אותו. ויעקב אינו מתפלל בשיא העוצמה שלא ישמידו אותנו בסוף. אבל על ענייננו, מעבר לגמרא המדהימה הזאת, אנחנו מזהים פה שיש כאן מקור אדיר של קדושה, שיבת עם ישראל לארצו, בניין בית המקדש, והמלאק תוקף ותוקף ותוקף. טוב, אז המתקפה הזאת של המלאק כאומה, איפה היא מתחילה? שימו לב טוב. היא מתחילה בבתים. עיקר המתקפה של המלאק, עיקר המתקפה של מי שרוצה לפגוע בנו, כי היא נגיעה בנקודת השורש של עם ישראל. כשאנחנו נחריב את השורש הזה, ניצחנו. מה זה השורש? איש ואישה. במשפחה. תבדקו אותי. במצרים, מה ביקש פרעה לעשות? הוא רוצה לזרוק את כל הילדים ליאור. כל הבן, הילוד, היאור, תשליחו. מה עושים עם הבנות? וכל הבת, תחיון. למה לכתוב, וכל הבת תחיון? אין מילה מיותרת בתורה. אם אתה אומר, כל הבן, הילוד, היאור, תשליחו, אז כל הבת תחיון. כנראה אתה מחיה אותה, זה ברור. לא צריך לכתוב את זה. אומר המדרש, אומר פרעה, כל הבת תחיון, אליי. כלומר, ימח שמו וזכרו, רצה בעצם לחלל את הקדושה בבית, ולבעול כל ילדה, כל בת. למה? בראש של הבעל, שידע, היא קודם כל נבעלה לפרו. היא קודם כל הייתה עם פרו. הוא נגע באשתך קודם. ככה מתחילים השמדה בעם ישראל. פוגעים בשורש. השורש, אדם וחווה. איש ואישה. עכשיו עברנו את חנוכה. אנחנו כולנו מדברים על נס פך השמן, שהיה חשוב ויקר מאוד, על נס הניצחון במלחמה, שהיה חשוב ויקר מאוד, אבל היוונים, שבימים ההם, בזמן הזה, בדיוק באותה שיטתיות, בדיוק באותה פעולה, מבקשים שכל, מה זה מבקשים? דורשים שכל אישה יהודיה שרוצה להתחתן, מה איתך לעשות? תיבעל להגמון תחילה. זה שיטתיות אצל אויבינו. המלאק שמופיע בצורות שונות אצל כל אומה ואומה, נכנס בדיוק לבית. הוא נגד השכינה. אם זכו שכינה ביניהם, הוא נגד השכינה. השכינה זה הופעת השם בארץ. ויש מלחמה להשם בעמלק מדור דור. והוא מבקש לומר לא להשם, שלא יפיע פה בארץ. אז איך הוא יפעל ומה הוא יעשה? הוא נכנס למקום הכי קדוש בעולם, לקודש הקודשים, שזה הבית. אומר ההגמון, קודם כל שתיבעל אליי. מה זה עושה לנער יהודי שבא להתחתן עם אישי? הוא מכין את עצמו לחתונה, והוא יודע שיום לפני החתונה, קודם כל אשתו נלקחת להגמון. קודם כל, לפני החתונה אתה כבר שובר את חיי הנישואין. זה כמו להתחתן לפני חשבונות בנק נפרדים. אתה לא מאפשר אפשרות של אמון. לא, בילה לפלפי הבדלות, אבל זה בסוגריים לכל מי שתורא. אתה פשוט מחלל את הבית מהשורש. הבעל והאישה מרגישים לא טוב אחד עם השני. מה קורה אם אחרי כמה חודשים נולד ילד? של מי הוא? איך אפשר לדעת? נחכה לראות למי הוא דומה? מה נעשה? אין את הבדיקות האלה. נשאיר אתכם כל הזמן בחיים שלכם באיזושהי מחשבה. אתה רואה את אשתך? היא נבעלה להגמון. איתה אתה הולך לחיות כל החיים. לחלל את הבית. לעשות צלקת גדולה בחיים של האישה. שיהיה לה קשה לצאת מזה. זה הנקודה. היוונים ביקשו לחלל את הקדושה בעם ישראל, והשורש הזה זה הבית. הבית, הבית. ממילא מאויבינו אנחנו מבינים במה הכי חשוב להתמקד. הבית. זה הדבר הכי חשוב שיש. זה הדבר הכי קדוש שיש. זה הדבר הכי טהור שיש. זה השמן הטהור של חנוכה. לא הצד הטכני שהצלחנו להדליק את החנוכיה. הכנו גם להדליק בשמנים טמאים. אבל השמן נשאר טהור. הטיפות האלה שנותנות אור בבית נשארו טהורות. הצלחנו לנצח את היוונים, את התרבות שלהם אז. אבל כבר חז"ל אמרו לנו, בימים ההם, בזמן הזה, זה לא נגמר המאבק. אני לא יודע אם נספיק, אבל אולי בעזרת השם, בהזדמנויות אחרות, יכול להיות שגם היום, אבל לא יודע אם נספיק. נוכיח שעיקר המאבק של תרבות המערב, עיקר המאבק, זה הנקודה הזאת. בין איש לאשתו. שורש המאבק של תרבות המערב היום זה על הזוגיות. בזה הם ישקיעו הכי הרבה משאבים. כל מה שאתן חושבות שאמור להסיט אותנו מדבר השם נוגע בנקודה הזאת, בזוגיות בין איש לאשתו. הכל הולך דרך הצינור הזה. אז כשפרעו גוזר כל הבן אני לא יודע אורת השליחו, מה עושים הגברים? מה עושה אמרם? אומרת הגמרא בסוטה, עמד אמרם וגירש את אשתו. הנה, השגתי את המטרה, אומר פרעה. לא רק אמרם, שהיה גדול הדור. אומרת הגמרא תנא, אמרם גדול הדור היה. שראה שאמר פרעה, כל הבן, הילוד, היאור, תשליחו, אמר לשווא אנו עמלים. יכול להיות עכשיו שיוולד בן, נזרוק אותו ליאור. אז לא צריך. עמד אמרם וגירש את אשתו. עמדו כל הגברים וגירשו את נשותיהן. כדומני סוטה י' ב'. מה, מה אתה עושה? קופצת עליו. אמרם היה גדול הדור, אחד מארבעה שלא חטאו. איך יכול להיות? אם גירש את אשתו בדבר הזה בגלל גזרת פרעה, יכול להיות שזה לא חטא? שאלה מעניינת. לא לעכשיו, אבל שאלה מעניינת. מה אומרת מרים? אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעה. אתה החרבת את הבית הלאומי פה. בלשון קצת יותר תקיפה משל מרים. וואי, איזה טעות עשיתי. אז אני צריך עכשיו להתחתן מחדש. שנאמר, ואלך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. ליקוחים, נישואים חדשים. שמות פרק ב'. ואז אפשר להמשיך את הבית. עמדו כל הגברים, והחזירו את נשותיהן, התחתנו מחדש. אבל מכאן אנחנו לומדים, מה רצה פרעה? פרעה, בתהליך ההיווצרות של עם ישראל, זיהה את המנגנון הכי 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 גדול באומה, שהוא המנגנון של הזוגיות. והוא, פרעה, דומה מאוד לנחש, של עץ הדעת. למה הוא ניסה לגרום לחווה לאכול מעץ הדעת? כדי להפריד בינה לבין בעלה. ספרים הקדושים כתוב שהוא בא על חווה, הטיל בה ארס. שבעלך יחשוב כל הזמן שהייתי מנחש. זו שיטתיות. אויבי ישראל פועלים בדיוק, בדיוק, בדיוק באותה צורה. כמו הנחש של עץ הדת. וככל שאת מזהה יותר שהשיטתיות הזאת חוזרת על עצמה בתקיפות יותר גדולה, את מבינה שעמלק מופיע. אבל גם את מבינה עוד משהו. אחרי הלחץ של יום שישי, באה שבת קודש. מעין עולם הבא. את מבינה שאת לקראת תיקון חטא אדם הראשון ואשתו. אנחנו קרובים לזה מאוד, אינני יודע בדיוק מה יהיה הזמן, טיפה רוחן של מחשבי קיצין, אבל אנחנו בתהליכי גאולה מועצים. כל מי שעיניו עברות, אז הוא יגיד שאנחנו מדברים שטויות, וכל מי שפוקח את עיניו, או קצת שומע שיעורים של הרב שמואל אליהו שליטה, אז הוא מבין אחרת קצת. עוד הרבה שיעורים, כמובן. כל מי שחי את תורת הרב קוק, הוא פשוט מדבר על זה בריש גלי. תפתחו את העיניים, תראו איזה פריחה באומה הישראלית. זה לא גאולה, אז מה זה גאולה? ולכן, אל לנו להתייאש אם יש משברים. תסתכל על המשבר כאיזה שהם חבלי לידה שעכשיו הולך להיוולד ילד. לכן האישה יושבת על המשבר. אז לכן התרבות תנסה כמה שיותר לתקוף היום את הנקודה הזאת. אז בעצם גילינו שהנחש ופרעו והיוונים תוקפים את חיי הזוגיות. לכן לפני ביאת משיח בן דוד יש משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה עלייה רוחנית מאוד מאוד, עלייה גשמית מאוד מאוד גדולה, גם רוחנית. הוא המשביר של כל מצרים. וכשאויבי ישראל מזהים שמשיח בן יוסף הולך לתקוף, הולך, כלומר, סליחה, לצאת החוצה, ביתר סט, אז הם תוקפים. מהתנך למדנו שככל שעם ישראל יעלה יותר כלכלית, ושיש שפע גדול בעולם, המשביר של כל העולם, ננסה לראות, נצטרך לפתוח את העיניים, ננסות לראות, מי תקף את משיח בן יוסף? מי תוקף אותו? אשת פוטיפר. לחלל אותו. לחלל את הקדושה בישראל. לפגוע בו כמה שיותר. מחזיקה לו בבנגל. ותתפסהו בבגדו. ותומר שכבה עימי. הנחה של עץ הדעת. יש שמתרגמים פוטיפר, פוטיפרה, נחש. היא באה לפני משיח בן יוסף. היא תוקפת. איך מרים מצליחה להחזיר את אבא אמרם לנישואים תקינים עם אשתו? א', היא מציבה לו את האמת בפנים, אתה לא בסדר. ממרים נלמד שאם יש משהו לא בסדר צריך להגיד אותו, וככל שאתה יותר ברור אתה יותר מתקן. אבל גם מרים מסבירה לו מה זה אישה, מה זה אישה. אישה זה הכוח הרוחני בבית. אם נפלת לתרבות הגשמית של פרעה, אתה גם מאבד את הכוח הרוחני בבית. כי בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים. אישה היא התקווה של הבית, היא העוצמה הכי אדירה. אני לא מזלזל בגברים, חס ושלום, אני גם גבר ויש להם הרבה מעלות, אבל אני מדבר כרגע על הדבר הזה כהכשר למה שאני רוצה לומר. הטעות של אמרם הייתה לא בפחד מהגזרה של פרעה, כמדומני, אלא בהבנה מה גדול כוחה של אשתו. אם היית מבין את העוצמות האדירות שקיימים באשתך, כשפרעה גוזר כל הבן הילוד היורה תשליחו, היית נדבק באשתך כמה שיותר. היא התקווה שנשארה לך. לכן הוא עושה תשובה ומתחתן איתה מחדש. אנחנו נצטרך להבין מה הכוח הזה של האישה. שוב, זה ארוך כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, כן? זה טיפה עמוק. אולי בהזדמנות יצא לנו עוד, אבל לא הכל היום. אני רק שם את ה... ככה מלמעלה, נסות טיפה יותר להבין את הדברים. זה הקדמה, השיעור הזה. אמרנו שיש הרבה 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 דברים שתוקפים את הדברים הקדושים, את הדברים שהולכים לפרוץ החוצה. אז ממילא אני מבין שכשאני מצליח להתגבר על זה, אז יש פה המון 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 דברים טובים שיקרו. וככל שהדבר הוא יותר גדול ומצליחים להתגבר עליו, אז אנחנו בעצם חווים פה הרבה יותר קדושה. לכן אם תשימו לב, מאוד מאוד קשה בהתחלה ללמוד תורה. מי שתשאל את בעלה, איך היה לך בהתחלה לימוד גמרא כשנפגשת איתו על ההתחלה, זה דבר מאוד 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 קשה בהתחלה. אתה לומד שפה חדשה, אבל גם זה לא רק שפה טכנית, לזכור עכשיו כמה מילים באנגלית. זה ממש 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 שפה שדורשת עמל שכלי מאוד 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 גדול. אבל כשזוכים בזה, אז זה אדיר, זה משנה את כל האדם. לכן, לא מצאנו הרבה מקומות שחזל באים ומדגישים לנו, יש שם שכינה, יש שם שכינה, בלימוד תורה יש שכינה, בבית הכנסת, התכנסו עכשיו 10 אנשים, אז יש מניין, אפשר להגיד דברים שבקדושה, יש פה שכינה. בין בני זוג זכו שכינה ביניהם. אבל בגלל שזה מאוד מאוד מסוכן, אז גם לא זכו מה? אש אוכלתן. אש אוכלתן. אתה צריך מאוד להשקיע, שלא יהיה מצב של אש. איך אפשר לזכות בלי זה? לתואר, כמה שנים לומדים היום? 4 שנים מינימום, נכון? נגיד במקומות כאלה שפחות, זה 3, בסדר? נגיד פחות, מקצועות כאלה שפחות דורשים את המקצועיות בדבר, או, סליחה, לא נדייקתי את עצמי נכון. צריך מקצועיות בדבר, אפשר לרכוש אותה גם ב3 שנים, אז בסדר. אבל זה אין בו איזה תואר שאתה פתאום בשנתיים. בסדר? כאילו, אני לא שמעתי על 3, אני רק אומר, נגיד, אם זה, אז, אולי יש את המקירות, אני מכיר 4 בדרך כלל. תואר שני זה פחות חשוב, זה שנה. סתם, לא, זה... מי היה הולך לתואר שני אם זה היה ב4 שנים? אלא אם כן זה מקצוע כזה של אנשים שהם כאילו, אני חייב את זה וזהו. אבל סתם ככה. אז... טוב, בכל אופן. אבל זה חשוב. את מבינה שזה חשוב, לכן אתה הולך ללמוד את זה. ואת לומדת את זה 4 שנים. לא ניכנס כרגע לזה שהאם צריך באמת ללמוד את זה 4 שנים או לא, האם את מממנת את החצרות והמדשאות של האוניברסיטה תוך כדי הכסף הגדול שאת משלמת שם, אני לא נכנס לזה כרגע, וצערי יש לי הרבה מה לומר על הדבר הזה. הרבה שבאים ללמוד תואר, לומדים הרבה 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 מקצועות של לא קשורים בכלל לתואר, ואיזושהי טענה של לא יודע מה. צריך לעשות גם שם סדר. גם באוניברסיטה יש מה לתקן, כן. בסדר? אולי הכי הרבה. אבל שלא יחסו עליי, אז עזבו. בקיצור, לענייננו, את מבינה שזה חשוב, את לומדת את זה 4 שנים. מה יותר חשוב? שלום בית? או תואר? מי למדה שלום בית 4 שנים? 4 מפגשים לפני החתונה, זה ה... לא, סתם, יש יותר, אבל... מה? בדברים הכי חשובים, יש מפריעים. מישהי פה יודעת לחנך ילדים כמו שצריך? מי למדה פה חינוך ילדים כמו שצריך? ברור שיש עוד מלא מה ללמוד. ודאי שהגילאים משתנים. שהרצונות של הילדים משתנים. מי שלא לומדת על גיל ההתבגרות, ולא לומדת על המבנה הפיזי של הבן והבת, מה קורה להם בתהליך הזה, היא לא מבינה, מה כל שניים פותחים את המקרר. אולי הם באמת צריכים יותר אוכל. כמו שהם מתפתחים בראש, כמו שהם מתפתחים במבנה הגופני, אז הם צריכים עכשיו להזין את זה טיפה יותר, בתהליך הרבה יותר מועץ עכשיו. סתם, לימוד קטן, פשוט, אז מסדר לך כל כך הרבה דברים. ואם את יודעת שהילד שלך בגיל 3, אפילו 2, כבר מתחיל לפתח רצונות, אז זה מאוד מובן, למה עכשיו הוא רוצה לאכול לבד, אז אל תתעמתי איתו יותר מדי. תני לו את האפשרות רגע לאכול לבד. לא, רק אני נותן. שנייה, אבל הוא רוצה לפתח את הרצונות שלו. אולי אם תקחי לו את כל הרצונות, עד גיל 10, וכל פעם תגידי לו, רק אני, רק אני, רק אני, הוא יתחיל לפתח לך איזשהו מאבק בגיל ההתבגרות הרבה יותר גדול. מה זה גיל ההתבגרות? ביטוי של הרצון של הילד. אז אם אנחנו מפתחים איתו איזשהו אימות, מגיל צעיר, אז אנחנו בעצם גורמים לו לפיצוץ יותר גדול בגיל ההתבגרות. יהיה פיצוץ, השאלה כמה הוא יהיה גדול. זה תהליך מתבקש, הוא נבנה ככה. אז אנחנו מבינים שהדברים האלה, הגדולים האלה, הם דורשים למידה. אבל מה בסוף? איך נגמר היום? הסידור של הבית חשוב לגמרי. אבל סידור של הנפש של הילד הרבה יותר חשוב. ופחות לומדים על זה, וזה מצער מאוד. אבל זה מובן לי למה. אנחנו צריכים רק פשוט להתעמת עם הדבר, להיאבק בו ולהצליח בו ולדרוש אותו. הקדוש ברוך הוא בחר להראות לנו מהי זוגיות מושלמת בדוגמה אדירה. אתם יודעים שכל דבר שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו, הוא פשוט נתן לנו דוגמה קטנה, רושם קטן, זה נקרא רשימו בספרים הקדושים, רושם קטן. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, תדעי לך, יש גן עדן, הוא צריך לתת לי איזשהו רושם בעולם, כך הוא הכתיב, ריבונו של עולם, מלך העולם. איך אני יודע מה זה גן עדן? אני צריך לטעום טעם גן עדן, כדי לדעת מה זה. אני לא יכול, את לא יכולה לדרוש ממני לטפס על הר, אם אני לא יודע מה זה הר. אין לי מושג, אז אני לא יכול שום דבר, לא יכול לפתח ציפיות שאני אגיע עכשיו לאברסט. אם אין לי איזה הר קטן שאני יכול לראות מה זה. משהו שקצת דומה לו. מה זה גן עדן? דוגמה לגן עדן. שבת. מעין עולם הבא. תחווי קצת את שבת. תרגישי מה זה עולם רוחני מעבר לששת ימות השבוע. מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו? כדי שנרגיש את הכי הרבה קרבת אלוקים שיש. מה הרושם שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם שהוא הגדיר אותו כהגדרה של אין יותר קרבת אלוקים מזו? כדי לדעת את זה, אני צריך להיכנס למקום שבו יש הכי הרבה קרבת אלוקים. המקום הזה נקרא בית המקדש. בתוך בית המקדש יש גם מדרגות. המקום הכי קדוש בבית המקדש נקרא קודש הקודשים. בקודש הקודשים יש לנו את ארון הקודש. מעל ארון הקודש מה יש? את הכרובים. כרובים. תיאור של זכר ונקבה. הקדוש ברוך הוא בחר לומר לעם ישראל, אתה קלה שלי. אין לי דרך אחרת יותר להראות לך כמה אני אוהב אותך. כמה אני קשור אלייך. חוץ מלהכניס אותך למקום הכי קדוש בעולם, לשים אותך, אומר תנא דבי אליהו, מעל התורה. כדי להראות לך כמה את קרובה אליי. ככה כזה ברוך הוא רוצה להראות לעם ישראל כמה אוהב אותנו. ולכן, זוג שמתחתן, בונה אבן בבית המקדש. אתה רוצה לבנות אבן בבית המקדש? התחתן. ומה עכשיו? אחרי שהתחתנתי, איך אני בונה אבן בבית המקדש? זה פשוט, אחי. מה חשבת? שזהו? התחתנת, בנית אבן, נגמר? לא! שכל, תחשוב רגע. זה רק ההתחלה. ככל שתשקיע, ככל שתשקיע יותר בזוגיות שלכם, אתם בונים יותר אבנים בבית המקדש. כל מי שרוצה לגעת בבניין בית המקדש בצורה השלמה ביותר שלו, צריך ללמוד זוגיות. לכן יש לזה הרבה מפרים. זה מתקן את חטא אדם הראשון. זה בונה את הבית השלישי. זכו שכינה ביניהם. אתה צריך ללמוד את זה כל הזמן. לא באילוץ. לא באיזושהי הכרחיות כזאת. אלא בהבנה שזה הדבר הכי גדול שיש. באמת הכי גדול שיש. אתה רוצה לפעול עם אל? אתה רוצה לתקן את העולם? קדימה. אין לי זמן להרחיב על זה עכשיו, כי אני מתנצל, היה לי איזושהי התנגשות עם שיעור אחר, ביקשתי אישור לסיים כמה דקות לפני, אני מתנצל ממש, אבל צריך לנסות להעמיק שכלית, אני בטוח שתגיעו לזה גם לבד, אולי אם תהיה לנו עוד הזדמנות אז נרחיב בזה, אבל בגדול להעמיק בזה שכלית ולנסות להבין איך כל מה שאמרנו עכשיו, התרבות של היום תוקפת, אני אומר רק את הנקודה הזאת. זה כל המאבק של תרבות המערב. זוגיות. כל מה שיוצא מזה, זה פועל, זה כל מה שקורה אחר כך שאתם רואות אחר כך בצדדים, זה פועל יוצא של הנקודה הזאת. זה לא מתחיל רק כשהם מתחתנים, זה מתחיל הרבה 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 לפני. אבל זה הנקודה, את זה תוקפים. נחש של עץ הדעת, פרעה, היוונים, לאורך כל השנים כולם, שמי שרצה לפגוע בעם ישראל, הציבהן להגמון תחילה, כמה ראינו הנאצים עם שמם וזכרם, כמה הם חיללו את שמם של בנות ישראל גם כן, עם שמם וזכרם, לקראת הגאולה הגדולה, החמאס שנכנסו פה, לפני שנתיים, מה הם עשו לבנות ישראל, כמה הם חיללו אותן, כמה זה היה חשוב להם לפגוע בהן, זה הנקודה. זו אותה שיטה בדיוק. ומי שרוצה להיאבק בשיטה הזאת, חייב להשקיע בזוגיות. חייב. לכן בתרבות של היום צוחקים על זה. התחתנת? הלכו לך החיים. סיבת רווקים. לא בתרבות של הזה, בסדר, אבל עדיין. אתה עושה מסיבה על הרווקות שלך? תגיד, אתה השתגעת? מה, אתה הולך עכשיו לאיזה גיהנום, חס ושלום? מה זה מסיבת רווקים? אני לא מצליח להבין את זה בכלל. אבל לפי המשוואה שאמרנו, אני מאוד לא צריך להבין את זה, למה כל המתקפות על הדברים האלה. ואנחנו לקראת גאולה גדולה בדבר הזה. בעזרת השם יתברך, סליחה שזה ככה מהיר, אני חייב לסיים. בשורות טובות.